יש לי הרבה מאוד מה לומר, אם הייתי רק מדבר מה שיש לי בדיוק. אבל כיוון שיש פה כל כך הרבה מכשירים, והרב רחמים סיפר לי בדרך מה עם מכשיר אחד אפשר להפוך את העולם, אז אני בטח מפחד לדבר. אני מתפלא על עצמי ועל אחרים. אני מתפלא על עצמי ועל אחרים, וכך אף אחד לא ישמע לנו, זה התירוץ. אבל איך זה לא, איך אני יכול להתאפק ולא לצאת לרחוב ולצעוק? לא יודע, יש איזה שיר בזמירות של שבת, כאילו ילדים היינו שרים את זה, לא יודע, היום היה לי כוח, כאילו היה לי כוח, הייתי יוצא ומכריז שבת קודש, שבת שבת. היום שרים את זה, אבל כבר לא מרגישים אפילו את ה... אבל בכל זאת זה משהו. אז קודם לכל נתחיל עם פרשת השבוע, שרוב הציבור פה יודע את הדברים. החלטתי ברגע האחרון כמעט שבכל זאת לומר את זה, כי אני חושב שהפעם זה לא בתור וורט, אלא זה דבר חשוב, חשוב, חשוב. וזה מסר יוצא מן הכלל. אמרתי כבר את ההקדמה שהרבה יודעים את זה. שני דברים שיש בפרשה שקראנו, שני דברים שהם אחד בעצם. כתוב בפרשה, נתאר לעצמנו, נאמר ככה, נתאר לעצמנו, אם היה, נאמר, אם הרמב״ם היה נפגש עם, לא יודע, עם יעז מלאכים, סתם מכיר, היה יעז מלאכים בזמן הרמב״ם, במצרים. סולטן, נגיד סולטן, אם היה נפגש עם הסולטן והיו אומרים לו שיש לו פגישה לשלוש דקות, הוא היה בטח עובד הרבה זמן להכין, לפי המושגים שלנו היה עובד להגיד לו איזה משהו, הוא נפגש איתו עם בטח איתו עם זה, למסור מה זה עם ישראל, למסור מה זה הקדוש ברוך הוא, זה מסר גדול. זה דבר אחר, אם היה נפגש בית יוסף עם גם כן סולטן, צביקה, גם שם יש סולטן. או מישהו אחר, אבל שמתו, בקרה. כל אחד ככה, שהיה נפגש, היה מכין. כולם יודעים את הסיפור עם החזון איש, שנפגש עם בן קוריון, אני זוכר את זה. אתם רק יודעים את זה מסיפור. אני זוכר. ודאי שהחזון איש הכין, נפגש איתו לא כל כך קצר, אבל בכל זאת. עד היום יש את זה בספרים לילדים, לפחות בחינוך החרדי, על המפגש הזה. לא מוזכרים שמות אולי, אבל המשל שהוא אמר לו, הוא אמר, בן גוריון שאל אותו, איך נסתדר פה יחד? איך נסתדר? יהודים שומרי מצוות ולא. אז הוא אמר לו את המשל עם העגלה, שיש שתי עגלות ולא יכולות, אין מקום. אז מה עושים? מי מפנה? אחת מלאה ואחת ריקה. מי זזה מפני מי? אחת היא מלאה מלאה. קשה לה כל זוזה בכלל. שני הריקה, אז היא צריכה לזוז. כך הוא אמר לו, אנחנו עגלה מלאה מלאה. אבל כולם יודעים מפגישה כזאת מה צריך לצאת. בפרשה אצלנו כתובה פגישה, והתורה מספרת על הפגישה. זה עוד שלב, לא רק שהייתה פגישה, התורה גם צריכה לכתוב את זה וכותבת את הפרטים. כתוב בתורה שאחרי שיעקב הגיע למצרים להשתקם, לא להשתקם, אבל להתיישב בגושן, שם כתוב שיוסף לקח אותו לפגישה עם פרעה, מלך מצרים. צריכים להגיד אולי להבדיל, עם קודש לכל. פרעה זה שיא התומעה, פחות הארץ הזאת. הוא בעצמו מסתם אגם. ואז הוא מביא אותו אל פרעה. ואז כתוב בתורה, ויאמר פרעה אל יעקב, כמה ימי שני חייך? בן כמה אתה? ולא ביעקב אל פרעה, ואז הוא עונה לו, בן כמה הוא? ימי שני מגוריי 30 ומעט שנה, מעט ורעים היו ימי שני חיי, לא השיגו את ימי שני חיי אבותיי בימי מגוריהם. זאת אומרת, אני חיים קשים, חיים קשים. היו באמת חיים קשים. כפי שאנחנו רואים שם, צרת דינה, צרת יוסף, צרת לבן, צרת רחל, כל הזמן צרות צרות, סב, אין מה לדבר. הוא ברח מן הבית, הלך מבית, בית מלא עושר, עושר רוחני וגם עושר כפשוטו. יצחק היה עשיר עצום כנראה. אמרו זבל פרדותיו של יצחק ולא כספו זהבו של המלך. היה עשיר גדול, אבל לא זה העיקר, הוא עזב אבא כזה ואימא כזאת והוא צריך לברוח וככה. באמת סבל זבל נורא. אז הוא אומר את זה לפרעה, זהו, ונגמרה פגישה, ויברך יעקב את פרעה ויצא מלפני פרעה, יצא החוצה. אז השאלה היא כל כך בולטת, פגישה כזאת עם פרעה, למה הוא לא מסר לו איזה משהו, איזה מסר גדול? ואם כבר לא, אז למה התורה צריכה לספר את זה? הרי אין פה כמעט כלום, לכאורה. אז את השאלה הזאת, כנראה שכולם עמדו על זה כמובן, אבל הרמב"ן משתמש ב... מה אתה אומר? הרמב"ן משתמש ב... הוא כותב את השאלה גם, לא רק תשובה. לא ידעתי טעם הזקן אבינו. אני לא מבין, הוא לא אומר אבינו הזקן, מה אני? הזקן אבינו, כאילו זה. אדם זקן, בן 130, לא ידעתי טעם הזקן אבינו, מה מוסר הוא שיתונן אל המלך? איזה מוסר יש בזה? בשנן אומרים איזה מסר, אבל זה דבר, מה הוא אומר פה? מה הוא רוצה? וחוץ מזה, ומה טעם לומר בו לא השיגו את ימי שני חיי אבותיי? הוא אומר, לא השיגו את ימי שני חיי אבותיי, אולי אבותיו יחיה עוד ועוד, הוא עוד לא מת. אז מה אומר לו? לא השיגו את ימי שני חיי אבותיי, לכאורה פירושו, הם חיו, האמת היא זה היה ככה, שגם אברהם וגם יצחק חיו יותר ממנו, אבל עכשיו עוד לא יודע, אולי הוא יחיה עוד, כי אולי עוד ישיג ים ויחיה יותר מהם. אז הוא מסביר, ונראה לי שהכוונה היא זאת, כי יעקב אבינו זרקה בו סיבה, והיה נראה זקן מאוד. הצורה החיצונית שלו הייתה, מה זה יש פה רמקו פתאום? קודם לא היה, לא שמתי לב. זרקה בו זקנה סיבה, והיה נראה זקן מאוד. ופרעה תמד זקנותו, כזה זקן. למה? כי אין רוב אנשי זמנו מאריך ימים כל כך, שכבר קצרו שנותם, שנים הם כבר לא חיים כל כך הרבה כמו קודם. לכן שאלו כמה הם משני חייך, כי לא ראיתי כמותך זקן בכל מלכותי. איפה ראיתי זקן כזה? אז ענה לו יעקב, כי סך הכל הוא בן 130 שנה, ואל יתמה בהם, כי מעט הם כנגד שנות אבותיי, חיו יותר, אבותיי חיו יותר מ-130. אתה אומר, איך זקן כזה? אני יותר צעיר מאבותיי בזמן פטירתם, אבל מפני אותם רעים, מעט ורעים היו משני חיי, בעמל והנחה זרקה בי סיבה, זרקה בו סיבה ונעשה זקן מאוד. אז הוא מתרץ, זה בעצם, אם מותר להגיד, לפי הבנתנו, זה חצי תירוץ. זה תירוץ שהוא לא סתם מתלונן בפני המלך, אבל זו הייתה תשובה. אבל מה המסר פה? עדיין, אולי כי הוא נראה צעיר, כי הוא נראה זקן. אז יש כאן גם תוספות ישנים או מה, ויש כאן דברים יפים מאוד. כל מיני הסברים, אסור לא מסביר, אבל זה כל אחד יכול להגיד בהרגשה הפנימית שלו, להוסיף ככה משהו. אז אנחנו פעם אמרנו, זה הכל כתוב בעצם, אבל אולי בהדגש שונה קצת, שהוא אמר לו פה מסר עצום. פרעה שואל אותו, מלך מצרים שואל אותו, כמה ימי שני חייך? לא משנה למה הוא שאל אותו, הוא שאל אותו כמה ימי שני חייך, אז הוא אומר לו, אדוני המלך, תשמע טוב, תשמע טוב מה שאני אומר לך, והתורה מסדרת את זה לנו כדי שאנחנו נשמע את זה טוב. הוא אומר לו, אתה אומר לי כמה ימי שני חייך? אני רוצה לומר לך משהו, אצלנו חיים זה לא מי שגר בעולם, במילים אחרות כאילו אתה בעיניי לא חי ולא היית חי אף פעם, ככה בעצם זה נקרא חיים? זה לא נקרא חיים בכלל. חיים הכוונה היא מי שחי, חי זה דבר אחר לגמרי. מי שחי הכוונה היא שהוא דבוק בקדוש ברוך הוא, שיודע מה תפקידו בעולם, שהנשמה שלו חי, אבל הוא לא קובר אותה כל הזמן. כל נשמה היא נשמה גדולה. אנחנו מדבר פה גם עם גוי, זה לא משנה, אבל עוד לא היה עם ישראל, אחר כך היה קצת קודם הפילוג הזה, אולי בזמן אברהם, כפי שהרמח"ל אומר. אבל על כל פנים, הוא אומר לו, לחיות זה משהו אחר בכלל. לגור בעולם ולחיות זה שני דברים. לכן הוא עונה לו, הוא אומר לו, אתה שואל כמה ימי שני חייך? אז הוא אומר לו, ימי שני מגוריי 30 ומעט שנה. אני גר בעולם 130 שנה, אבל זה לא נקרא שאני חי. על עצמו הוא אומר את זה. אלא מה? מעט ורעים היו ימי שני חיי. אני חי, לא הרבה זמן חייתי ב-130 שנה עליו. וגם מה שחייתי, זה לא ברמה שהייתי רוצה כמו אבותיי. אפילו בשנים שחייתי, זה מעט ורעים. כנראה, גם הימים שאני חי הם רעים. ולא השיגו את ימי שני חיי אבותיי בימי מגוריהם. אבותיי, כשבימי מגוריהם, שגרו בעולם, הם חיו הרבה יותר שנות חיים. זאת אומרת, הוא מסר לו פה מסר יוצא מן הכלל. אם פרעה הבין את זה או לא, אני לא יודע. אבל מה שהתורה מוסרת לנו, היא רוצה שאנחנו נבין את זה. שנדע שיש חיים ויש מגורים בעולם. ובהתאם לזה אמרנו שכמה דברים שזה בפרשה יש, מופיע הרבה, אפילו בפרשה הזאת, זה מתרחב בהרבה מקומות. אבל אפילו פה בפרשה, שיש גם כן פלא בהתחלה, ממש פלאי פלאים, שיעקב אבינו בוכה 22 שנה, הוא בוכה על... אולי תשב שם למעלה, זה קצת יהיה מקום. אבל מה יש, אתה מסתיר אותם? בוא, יש פה מקום אם אתה רוצה. פה יש הרבה מקום, באמת? לא, מפריע למשל. 22 שנה הוא מתאבל עליו, והוא כשמתאבלים זאת אומרת שיכול להיות הוא מתאבל עליו. תביא את הכיסא בגב, לשבת על יד אבא זה לא רע, אני יודע לך. בן עליו 22 שנה והוא בעצם הדבר שהוא לא נשתכח מן הלב, אז יש לי מחשבה אולי הוא חי. ואחרי כל העסק הזה הם באים ואומרים לו, כשיוסף אומר להם אני יוסף וככה, ואז הם עולים ואומרים לו ויגידו לו לאמור עוד יוסף חי וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים, ויפוג ליבו כי לא האמין להם. הוא לא האמין להם. אפשר להגיד ואף אגיד לבוא שהוא קיבל איזו התקפה משהו, מה? ויצר לו הלב. אז אני אף אגיד לבוא, הוא לא האמין להם. הוא לא האמין, כי הוא לא האמין. מה שאומר נחלף, ואף אגיד זה, נחלף ליבו והלך מלהאמין. הוא לא האמין את זה. אז השאלה שמתעוררת לכל אחד, מה פירוש הוא לא האמין? קודם כל, זה בנים שלו. הרוצים להיות רשעים כאלה, לבוא לספר לאבא שהבן חי כשהוא לא חי. מה הם באים למתוח אותו? באים מה זה? יכולים לזה, היו צדיקים, צדיקי עליון כל האלה. שבטים. היו 11, גם ימין היה שם. כולם באו. כולם באו ואומרים לו שהוא חי והוא לא מאמין. איך זה יכול להיות דבר כזה? אז התשובה היא כפי שאמרנו קודם. אצל יעקב אבינו לחיות, זה לא הכוונה שנמצאים בעולם. זה רחוק מלהיקרא חי. לכן באים ואומרים לו כך, אם היו אומרים לו מצאנו אותו באיזה בית צוהר או משהו, אז אולי הוא היה מאמין להם. גם כן היה ספק, כי מי חינך אותו כל כך הרבה שנים, היה לבד, איך הוא החזיק מעמד, אבל עוד איכשהו. אבל אומרים לו, הם באים ואומרים לו, עוד יוסף חי וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים. הוא חי ומושל במצרים. אז הוא אומר, זה לא יכול להיות במציאות דבר כזה. אם הוא מושל במצרים, זאת אומרת שמבחינתי הוא לא חי. הוא גם בעולם, הוא מסתובב פה, אני מאמין לכם בהחלט, אבל אם הוא מושל במצרים, איך יכול להיות שהוא חי? זה לא יכול להיות דבר כזה. איך הוא הגיע לרמה כזאת בשלטון, עם כל התומה של מצרים? מסתם הוא נכנס לאיזה מפלגה שם, או לפני זה, עד שהוא הצליח לעלות שם. אני לא יודע איך זה הולך, אבל מסתם. ועד לאט לאט, ואז הוא זכה להיות מושל במצרים. אז זה נקרא חי. אז הוא לא האמין להם, זה לא יכול להיות. ויפוג ליבו כי לא האמין להם. רק אחר כך, רק אחר כך וירא את העגלות, חז"ל אומרים, רש"י מביא, שעגלות מלשון עגלה גם כן, שהוא אמר, הוא מסר, תגידו לאבא שעסקנו בסוגיה של עגלה ערופה כשנפרדנו, אחרי כל כך הרבה שנים, וסיפרו לו את כל דברי יוסף, שהוא אמר, האלוקים שלחני וכו' וכו', שהוא מבין שזה השגחה, אז הוא אמר רב עוד יוסף בני חי, אם ככה אז הוא חי אליך בירנו בתרם עמוד. זאת אומרת, אם הוא סתם כזה אין לי מה ללכת לראות אותו. אבא אמיתי, אבא שמבין מה זה חיים, היה, שאף אחד לא התנסה בזה, היה רוצה יותר שהבן ילך מן העולם ביותו נקי ולא כשהוא הגיע לדבר הזה. מה טוב לו שהבן שלו הגיע למצב כזה? זה לא יכול להיות. אז זה מה שהוא אומר, עכשיו שהוא חי, אז אני אלך חברנו. ואחר כך שוב רואים את זה בפסוקים, אחר כך כתוב ש... אחר כך כתוב שהוא יסור את מרכבתו, הוא הלך לקראת יעקב, וירא אליו, רש"י אומר, יוסף נראה אל אביו. אבא בכלל שם, כאילו, וזהו, יוסף נראה אל אביו. ואז אחר כך, הוא מת... איך כתוב שם?
אחרי רודי את פניך כי הופך
אז. מה?
אחרי רודי את פניך
כי הופך אז. לא, לא, לא הפסוק. הוא כתוב לפני זה. זה כתוב, כן. זה יוסף, כן. אבל אחר כך כתוב, שוירא אליו, אז יש מפרשים שאומרים, אורח חיים אומר, לא בדיוק ככה, אבל גם לזה, כפי שאמרנו, הוא בפשטות, הוא הגיע עם מרכבה, והגיע בלבוש מצרי, הוא היה בשביל המלך, הוא הגיע בטח שלו, אז עוד פעם יעקב נבהל, הוא לא רוצה בכלל לחבק אותו, אולי הייתה לי טעות באמת, הוא בכלל לא חי, אז וירא אליו, בפשט הוא הייתי אומר, הוא הרים את הכובע קצת, מה בא זה אני, זה החיצוניות הזאת, זה הבל אבנים, זה אני, ואז הוא, אז וירא אליו, אז הוא ראה שזה אמר, מותר לך, אז המותר פעם אחרת אותי את פניך כי אותך חי, ראיתי שאתה חי, אז זהו. זאת אומרת, אבל מה שאמרנו זה לא וורד, זה פשט בפסוקים, אני חושב זה פשט מצוין, יש לזה, בהרבה מקומות רואים את זה, אבל פה זה בולט כשיעקב אבינו מסתכל על החיים בצורה כל כך נפלאה. אבל אמרנו כבר בהתחלה, זה לא רק וורד, זה אנחנו צריכים תמיד ובפרט בתקופה שלנו צריכים להסתובב עם ההרגשה הגדולה הזאת. אדם צריך לשאול את עצמו אם הוא חי, ומה עם הילדים שלו, אם הם חיים, לפי המהלך שהוא הולך, מה יהיה איתם. ואין איזה סוף ודאי, להיות כמו יעקב שהוא חי, זה תמיד זה עוד לחיות ולחיות יותר ויותר ויותר, לקנות חיים. אבל המסר הוא פה שלא כל מי שנמצא הוא חי, וזה דבר חשוב. עכשיו, איך להגיד כל מה שאני מרגיש, אני לא יודע. אבל למה? כי יש עכשיו בחירות, והשטן המשחית ממלא את הראשים שלנו, ברוך השם שאני לא יודע. אני, מילא הרב ידידיה, צריך לשמוע את כל החשבות כדי לדעת מה להגיד בבוקר. אז אני שומע, כמו שבחנוכה שמעתי, בכלל לא ידעתי מה מדברים שם. וזהו, וככה. עכשיו שמעתי גם בדרך איזה משהו, אבל זה ממש מעשה שטן, אני חושב, אבל גם זה מעשה שטן, כי יש לנו הרבה כל כך מה לחשוב במה שקורה בכלל באופן כללי. אנחנו ברוך השם בארץ הקודש, כי הקדוש ברוך הוא החליט שנשוב לכאן, זה לא משנה איך הוא גלגל את זה, זה הקדוש ברוך הוא גלגל שאנחנו פה. וכל השנים התפללו על זה, כל השנים התפללו, אפילו מה שאנשי כנסת הגדולה תקנו לנו, שזה כבר כמה זמן זה? זה 2400 שנה בערך, הנוסח של התפילה. מה אתה אומר? מה? אני רוצה לחיות, רוצה לקטוב.
רצית על זה לדבור. על
המשולש תמיד התפללו לשוב לארץ, וזהו. וכל המציאות, כל המציאות שלנו, כל המציאות שלנו, לא בארץ ישראל בכלל, זה נס אחד גדול. זה ממש נס, רק מי שאין לו עיניים הוא לא רואה את הנס הנפלא הזה. אנחנו קיימים, לא נדבר עד החורבן, היינו בארץ. 2000 שנה עם ישראל קיים, כ-2000 שנה בגלות. 2000 שנה. ובאומות, אומה הזאת, תמיד חיו בין גויים. איזה שכנים, איזה גויים, איזה כנסיות, איזה מסגדים, כל הזמן חיו. ואיזה שלטון רשע מרושע, אז עברו למקום אחר. ודאי שעברו צרות וצרות וצרות. אבל עם ישראל נשאר חי, ולא רק שנשאר חי, אלא גדלו, גדלו בגלות. כל התורה שבעל פה שלנו, כמעט כל התורה שבעל פה, הספרים בלי סוף, ספרים, 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 ספרי הקודש, הכל זה מאלפיים שנה אלו. הכל גדל וגדל 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 וגדל. נשארנו, שרדנו. איך זה יכול להיות? איך זה קרה דבר כזה? אבל זה הנס הכי גדול, שלמרות שרצו להשמיד אותנו, שלא אחד מלבד עמד עלינו לחלוטינו, אלא כל דור ודור עומדים עלינו והקדוש ברוך הוא מציל אותנו והציל אותנו. זה נס אחד גדול ממש. ולמעשה כל הדורות מהגלות, מי הנהיג את עם ישראל? התורה הנהיגה את עם ישראל. חוץ מה שכולם עסקו במצוות ובתורה, חוץ מה איזה אחד מומר, אז לא יודע לאן הוא היה הולך, והיו קוברים אותו מחוץ בית הקברות, ככה אם כבר. אבל התורה הנהיגה את עם ישראל. כל השנים התורה הנהיגה את עם ישראל. ומי הם הגדולים שהיו, ומי הם אלו שבזיכרון שלנו? יש כאלו שספרים, ראשונים, אחרונים, הכל. ובישיבה של מעלה ממשיכים ללמוד. אנחנו מאמינים שיש עולם נצח, וממשיכים וקיימים, וגם אם היו פה ויכוחים, אנחנו לפעמים רואים ומדגישים את זה, איזה צורת דיבור. ודאי שזה עם לב טהור, בלי ספק. תודה רבה. זה הכל היה עם לב טהור, אבל הביטויים שמופיעים, אנחנו עומדים על תורת הבית של הרשב"א. איזה ביטויים שיש שם, חריפים, התקפות, משהו. ועדיין זה נבע מלב טהור, אבל זה לא רואה שאתה לא צודק, כמו שמתווכחים בתורה, בפעמים מתווכחים וצועקים. מי שלא מבין מה זה תורה, נכנס לזה ישיבה, שומע את הצעקות, איך שחברו את הרב עם השני, הוא חושב שזה ציבור לא נורמלי. לא ככה. אנחנו יודעים שזהו, התווהב בסופה כך. זה צורת הלימוד, להפך, אם אחד בנחת לומד סימן, זה לא מעניין אותו. לא אכפת לו. אם זה בלי מריבות, זה סימן שמה אכפת לו אם אפשר כך או ככה. אם זה אכפת לו, אז הוא לא נותן, הוא לא מסכים בשום אופן שמה ששני אומר זה ככה. ממני שזה נובע מתוך הרצון שלו לאמת, לא שזאת האמת, אבל הוא כרגע חושב שזאת האמת. זה כתוב ככה, אבל זה מה שחזל אמרו את והב בסופה, בדיוק ככה, שכששניים לומדים תורה נעשים שונאים זה לזה כאילו, מבחינה חיצונית, ואחר כך את והב, בסוף הם פתאום אוהבים אחד את השני. בסוף זה ככה, אבל זה נובע מני ש... כבר דיברנו על זה, גם ענייני השקפה זה אותו דבר. כשאדם אכפת לו, אכפת לו האמת, מישהו שאל, דיברנו על זה אחרי המסיבה בחנוכה, זה היה אומנם בשיעור, אבל לא משנה, דיברנו על זה, ששאלו למה כל המפלגות מתאחדות, יש איחוד כזה, רק אצל הציבור שומרי מצוות, אין איחוד, לא רק יש איחוד, יש עוד פילוג ועוד פילוג, כך שמעתי היום, כמה רשימות, לפי דעתי חלק יבטרו בסוף, אם הם נורמליים, וחלק סתם אבדון כזה, סופו של דבר. לא, זה לא ככה. אבל על כל פנים, למה הם? אז הסברנו את זה, לא שצודק או לא צודק, אבל הסברנו. אם אין לאדם אמת, שבאמת, שזה שתול בלב שלו, שזה יכפק לו, שמוכן למסור את הנפש על זה, או נגיד כמעט עד מסורות נפש, נגיד כמעט, בסדר? זה יכפק לו, אז לא שייך שהוא יוותר. אם זה סתם ביזנס, אז אם אני אלך לשם, יהיה לי יותר קולות, או אם אני אעשה פה, אז נעשה כך, ונעשה, נוותר אחד לשני, ונרוויח מהעסק הזה שנינו. כמו ביזנס ושותפים. יכול להיות שהם שותפים שבכלל אחד לא מעריך את השני. אבל כדאי, שנינו ביחד נעשה, נפתח חנות משותפת, נפתח עסק, נרוויח כסף. מי שיש לו אמת, אז הוא לא יכול לזוז מן האמת הזאת, אם הוא אמיתי עד הסוף. אז הוא לא יכול, אז מה שייך נוותר לשני? זה בעיה מבחינת ההשקפה. לא שלא צריכים בסוף לוותר, ודאי. יכול להיות שצריכים, כי צריכים לעשות חשבון הנפש, מה מפסידים את זה, או מה מרוויחים, או כמה חילול השם, כמה קידוש השם. אבל באופן כללי אפשר להבין, אדם שיש לו אמת, אז מאוד אכפת לו הדבר הזה. כל מה שעם ישראל החזיק מעמד, זה רק בגלל הדבר הזה. כי האמת הזאת, האמת התורה, זה היה כל כך חזק אצלם, שאו שילכו לאבדון ולא יישאר כלום, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו, מועסתים לו גלתים לחלותם, להפר בריתי איתם, כן, יש שם אלוקים, זה הוא הבטיח לנו. אז אנשים נשארו. מי לא נשאר? מי שהלך לכיוון אחר, הוא באמת לא נשאר. הוא נהיה גוי, אז זה גם נקרא שהוא לא נשאר. אז הוא לא חי. אבל עם ישראל החזיק בצורה מפני שהחזיקו מחוברים לקדוש ברוך הוא. ממש ככה. זה היה 2,000 שנה. זה לא 100 ולא 200 ולא 300. 2,000 שנה בערך שהחזיקו מעמד. וכמובן זה על ידי הבטחות של הקדוש ברוך הוא, שתי הבטחות שאנחנו, לפחות גברים שאומרים, ובא לציון, כל יום אומרים את הדבר הזה. כל יום, אין יום שלא אומרים את זה. אם לא בשחרית אז במנחה. הבטחה אחת, ואני זאת בריתי אותם, אמר השם. הבטחה, הקדוש ברוך הוא קראת איתנו ברית, הוא הוכי אשר עליך, ודברי אשר שמתי בפיך, לימושו מפיך, ומפי זרעך, ומפי זרע זרעך, אמר השם, אתה ועד עולם. התורה לא תמוש מעם ישראל. אז אם פה ושם, בתור אנשים פרטיים, לא זוכים לזה, לא זוכים לזה שיש המשכיות, נכון, הופכים חללים, אבל הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם עם ישראל, לא שייך שהתורה תשכח. וההבטחה השנייה זה הפסוק הראשון שאנחנו אומרים שם, הוא בא לציון גואל ושווה פשע ביעקב. זה לא רק הפסוק, נאום השם, זה לא רק הפסוק הזה, התנך מלא 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 שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו ורוחות תהיה בכל העולם כולו, ואנחנו אומרים בפסוק דזמרה הפסוקים על מה שעתיד להיות, כאילו כבר זה עכשיו, כאילו כבר קיים. כל יום מחדש אנחנו אומרים את זה, שירו לשם שחדש, כולם שמחים, כולם כאילו הכל כבר קיים, הכל מתחילת הודו, לא רק בזה, הודו לשם מההתחלה ממש. כל הזמן חיים עם העתיד הזה, כל הזמן ההבטחות האלו החזיקו את עם ישראל כל השנים. ואם נוטים קצת, אז אפשר להפסיד עולם ומלואו. וזה חשבתי, זה לא כל כך זה שייך. חשבתי, השבוע ביום ראשון היה עשרה בטבת. והשאלה היא, למה צמים בעשרה בטבת? ועוד יותר, שאבות רם אומר, רבי יוסף מביא, נכון? שאם זה יחל בשבת, היו צמים בשבת. כולם מתפלאים על זה, מה הפירוש? למה היו צמים בשבת? תשעה באב שחל בשבת לא צמים. אבל כל פנים, מה בכלל זה הצום הזה? שמה, שהתחיל המצור על ירושלים, אז מה אם התחיל המצור? מה זה אומר? זה מסתם הזה מסר עצום להגיד לנו, ההתחלה זה השורש של הסוף, זה מה שזה בא להגיד. בעצם התחיל המצור פירושו של דבר שירושלים טיפול ובית המקדש לא יהיה. אז אפילו אם עכשיו הוא ילך אחורה, לא יהיה להם כוח, אז יבוא פעם שנייה. זו ההתחלה, זה בא ללמד לנו שהשורש זה הכל. והחתם סופר פה אומר פשט, על פי זה, פשט נפלא. הוא אומר הוא לא אומר את זה בלשון הזאת, אבל הרי הצומות זה לא היסטוריה. אין אצלנו בכלל, לא החגים ולא הצומות, זה לא היסטוריה. אנחנו לא חוגגים ולא זוכרים סתם דברים של היסטוריה, אלא כל פעם זה חוזר על עצמו. כל חג זה מתחדש העניין, מתן תורה מחדש, וחג חירות מחדש, כל דבר. וגם הימים של האבל, חורבן בית המקדש, כאילו דנים בשמיים, להמשיך את החורבן או לשנות אותו. אז גם עשרה בטבת, זה כאילו להתחיל מצור או להפסיק אותו. כאילו להתחיל עוד פעם איזה משהו שהוא התחלה של שורש של רע. אז הוא אומר, זה פשט כזה, הוא אומר ככה שתשעה באב אסור לצום משבת, לבני שאסור לצום, מה שהיה היה. אבל אסור לצום, שבת זה עונג. אבל למשל אפילו תענית חלום. אם אדם חלם משהו, הוא לא צריך להתחשב בחלום. יש כאלה שחולמים חלמות ונבלים וככה וככה. אז אם הוא באמת מפוחד, מותר לו לצום? מותר לו לצום, ככה אבי, למה מותר לצום שבת? התשובה היא כי זה מרגיע אותו, זה עונג. זאת אומרת, אם זה התחלה שורש, שבשמיים כאילו דנים מה עתיד להיות, אז כמו תענית חלום, מה מותר לצום? ככה הוא מסביר את הבודרה, זה משהו, זה חידוש גדול. אבל על כל פנים, הנטייה הכי קטנה מן האמת הזאת, אז כבר אדם יכול להפסיד ולפסוד. יש היום איזה מושג שלא היום, כבר שנים, אבל מה זה פשנות ככה חצי חצי? מה הפירוש מה זה? איפה האמת שלך? שלך, אם אתה חושב שזאת האמת, בסדר. מי שחושב שזאת האמת, אין מה לפתח איתו. אם יש מי שחושב כמוהו, זו שאלה אחרת, מאיפה לקחת אותה, אם יש לך בסיס, אבל כל פנים, סתם ככה שחצי חצי. אז זאת אומרת שאין לך את האמת. זה העיקר בהתחלה הזאת. וזה היה 2000 שנה כמעט הגלות שלנו. והקדוש ברוך הוא הביא עלינו גם שואה נוראה, ובסופו של דבר הוא גלגל כשבאנו לארץ ישראל. ואמרנו קודם, זה לא משנה מי היה מגלגל את הדברים ואיך זה התגלגל, זה לא משנה שום דבר, כי הקדוש ברוך הוא אינו עוד מלבדו, וכל מה שקורה זה הוא והוא והוא, אנחנו ודאי צריכים לדעת את זה. אבל מה שהגיע, יש לנו מדינה, יש לנו את הכל לכאורה, וכשאתה חושב מה שקורה בפועל, אז זה משהו שלא ניתן להאמין, בפרט עכשיו שאולי זה הרבה, אבל עכשיו שזה ערב בחירות, אז שומעים את זה ורואים את זה, כמה שאתה לא רואה, אני לא רואה כמעט עיתון או משהו, אבל כמה מחרפים ומגדפים. אבל ההדגשה היא בעיקר, ההדגשה, אני חושב שזה, אני זוכר, כמה המדינה, יש את זה מודפס בספרים, למשל הרב הרצוג, זכרונו לברכה, ועוד אני חושב, כתבו מאמרים, ודנו, אני לא יודע אם מישהו היה שומע עליהם, אבל דנו, איך יכול להיות שיהיו חוקים, או תהיה כנסת, שזה בית מחוקקים, שלא על פי התורה, לא על פי השולחן ערוך, איך זה יכול להיות? היום זה לא בדיחה, כי זה כואב מאוד, אבל זה ממש מצחיק לחשוב את זה. כנסת וחוקי תורה, מה שאחד לשני בכלל? אני לא יודע אם יש שם בכלל שולחן ערוך אחד. אפילו אם יש אצל מישהו בחדר, אבל מה זה? בכלל לא שייך, זה לא נדבק, זה לא שייך אחד לשני. אבל לי מה שמפריע בעיקר, זה דבר הרבה יותר מזה. חוץ ממה שרובה דרובה של עם ישראל היום, מבחינת המספר, הם בכלל לא שייכים לתורה ולמצוות. זה נורא ביום כשחושבים על זה. איך אנחנו לא בוכים על זה? אבל מה שאני אמרתי, לי זה מפריע, שפעם ידעו מה זה יהודי. מה זה יהודי? כשבן גוריון שאלה אחד, מי הוא יהודי? לא שאל מה הוא יהודי, מי הוא יהודי? אז הציק לו משהו, כי מה זאת אומרת, דין התורה יקבע שאם האמא היא כך ואם האבא זה כך. אז הוא שלח לכל מיני אוסף שלם, גם לגדולי תורה וגם לגדולים במרכאות, מי זה יהודי? אבל היום מרגישים כאילו אנחנו, אני לא מדבר איך, מה הם מרגישים, הם מרגישים כאילו מסכנים, הם מסכנים פשוט, אבל אנחנו, אני מדבר רק עלינו, אני מדבר רק עלינו, בלי שום שייכות לא למפלגה ולא לשום דבר, אנחנו צריכים להרגיש שאנחנו היהודים, אנחנו עם ישראל, אנחנו ממשיכי 2000 שנה הללו של הגלות, ממשיכים את מ-4,000 שנה של אברהם אבינו, בערך 4,000 שנה, אנחנו ממשיכים את זה. אבל התקשורת והאווירה הכללית יוצרת אצלנו הרגשה שאנחנו סובלים אותנו איכשהו. יש כאלה סובלים אותם יותר, כי הם מרשימים יותר, נראים קצת יותר מתאימים להם. יש כאלה סובלים אותם פחות, אבל זה לא עם ישראל כאילו. והם בטוחים בזה. נוצר מצב כזה, כי למה אמרתי קודם שהעשרה כתבת? כי זה התחיל. התחילה ההשכלה, בעצם היו, אני חושב, חלק גדול שמר תורה בכלל. התחילו ככה לאט לאט לנגוס ולנגוס, ופתאום נוצר מצב שבכלל צורה של גוי. כשהיו אומרים תמיד שלא עשה לי גוי, אז זה דבר ידוע, זה ברור ככה, שהיהודים היו מדוכאים, היו כאלה שצריכים לרקוד בפני הפריץ. לרקוד, מוישקי היה רוקד בפני הפריץ, אבל מה חשבו בליבם אותם יהודים ששלטו עליהם ודיכאו אותם והתעללו בהם וצחקו בהם, שחקו מהם וצחקו? מה חשב אותו יהודי? אותו יהודי חשב, אתה תחת אחד בהמה. הוא בטח שלא פחד להגיד את זה. אבל מה אתה בסך הכל? אפס אפסים. אני בנו של הקדוש ברוך הוא, אני בן מלך. רק פחדו להגיד את זה. אבל הרגשת הלב הייתה אצל יהודי, יהודי מאמין, כך הוא הרגיש. אלא מה? ודאי שזה כך. היום נוצר מצב, היום נוצר מצב אצלנו, אני חושב ככה, שכשאומרים שלא עשה לי גוי, אז מרגישים לא טוב עם זה. כי מה זאת אומרת, אם אתה לא תיתן לגוי לגור באזור שלך, או לא תזכיר דירה לגוי, אז הגישו בגץ. מה זאת אומרת, איפה הדמוקרטיה? אז מה אם הוא גוי? והסיסמה זה כאילו איש באמונתו יחיה, כולם אנשים, כולם זה וכולם זה. זה, זה, זה שקר לחשוב ככה. זה שקר. ודאי שלא צריכים לריב עם שכנים או עם גויים, גם אם גרים בארץ. הם צריכים להתייחס אליהם. יש דינים ויש תורה, אבל להרגיש שאנחנו בני מלך, אנחנו שייכים לקדוש ברוך הוא, ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה היה המסר שקדוש ברוך הוא מסר לנו לפני מתן תורה. קטע קטן בתורה, כה תאמר לבית יעקב את הגר לבני ישראל. הוא אומר, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. וצריכים להרגיש את זה טוב טוב. אנחנו עם ישראל, ואנחנו יש לנו את... את הבסיס שלנו, והקדוש ברוך הוא שייך לנו, ואנחנו דבקים בו והוא דבק בנו, וזהו, זה מה שאנחנו צריכים להרגיש, את ההרגשה הזאת. אבל זה לא רק כלפי גוי. עם כל הכאב, אני יודע שיש כאלו חושבים, אני לא יודע מאיפה שיושבים פה, גם כן אולי, גם אם חושבים לא יגידו לי, נכון שלמים, סתם, אבל יש כאלה שחושבים, טוב, מה הרב משווה חלילה? אני באמת לא משווה. חלילה אני משווה את יהודים שהם יש להם נשמת ישראל גבוהה מאוד, הם שייכים לגויים. אבל לכן מה? לכן אני צריך להרגיש שאני לא היהודי. אני בכל זאת חושב שאנחנו צריכים להרגיש ככה. אנחנו צריכים להרגיש שהם מסכנים, וצריכים להתפלל עליהם, והם חולים, והם אולי תינוקות שנשבו, והקדוש ברוך הוא יתייחס אליהם, אני לא יודע מה, בצורה מיוחדת. אבל אנחנו צריכים להרגיש, אנחנו הממשיכים ולא הם. ולא הם, בדיוק ככה. זה לא הם. זה, זה, זה אנשים ש, שתרבות המערב, או הגויות בעצם, הגויות נדבקת בהם, ורוצים להידמות להם. ככל הגויים בית ישראל זה מבחינה כזאת שבאמת אנחנו, נהיינו גויים. אני לא יודע מאיפה באה המילה גוי. בכורה לא צריכים להגיד שלא עשה לי גוי, גוי זה עם. אז נדמה לי שבאחד הסידורים כתוב שלא עשה לי נוכרי בסידור עבודת ישראל. לא, אתה לא יודע. נדמה לי לפני שנים ראיתם. כי בעצם גוי זה ברכה.
זה המסך של הברכה, שלא עשה לי גוי.
שלא עשה לי גוי, נכון.
אבל לחזק בנו את הגאווה היהודית.
כן, אבל למה גוי?
שלא עשה לי
גוי. לא, אני שאלה מוגע, בטח. אבל אדם אומר כל יום את הדבר הזה, הוא צריך להודות ולקדוש ברוך הוא. הוא צריך לרקוד כל יום. אני לא גוי, אני נולדתי יהודי, אני בן מלך. אני שייך לממלכת כהנים, אני שייך להמשך הגדול הזה. ואם יש יהודים שהם לדאבוננו נהיו גויים, בסדר, הנשמה שלהם היא נשמה קדושה, ודאי. אז אני צריך לשמוח שאני לא מהם, אני צריך להתפלל אליהם, דבר אחר, אני צריך להרגיש טוב, טוב, טוב. זה בעצם מה שצריך להרגיש. הגמרא אומרת במסכת סוטה, בעקבתא דמשיחא המלכותא הפך למינות, ואף אחד לא ידע איך להסביר את הגמרא הזאת. לא ידעו איך להסביר את הגמרא הזאת. נדמה לי שאמר הצחיות כן אומר שם, שתהיה ממלכת ישראל שמיני. אבל כל פנים, זה, במציאות אנחנו רואים מה זה כבר קרה. מה קרה? בעקבתא דמשיחא יש לנו מלכות שהיא כולה מינות, כפירה בקדוש ברוך הוא. כפירה, זה נורא לחשוב על זה. אומרים, אני לא יודע אם זה נכון, כמה ילדים שלא... אבל כמה חברי כנסת, נשאל, מכל חברי הכנסת, כמה יודעים מה זה שמע ישראל? וכמה אומרים שמע ישראל? כמה אומרים שמע ישראל? בטח זה לא. זה נורא והיום כשחושבים על זה. ממש נורא. הרי אנו צריכים להתאבל על זה ולהתאבל ולהתאבל. לאן הגענו? באנו לארץ ישראל, ויש לנו את המלכות, יש לנו את השלטון, יש לנו את הכל, וזה מצב כזה כל כך נוראי. אבל עכשיו מה שקורה זה שכאילו מראים, אתה בעצם לא יהודי, אתה לא שייך בכלל לישראל. אני כבר לא מדבר על הפריצות ועל ההפקרות וזה באידיאולוגיה, זה לא רק סתם, זה באידיאולוגיה, להיות בהמות זה אידיאולוגיה, עושים מצד גאווה, מצד גאווה זאת אומרת שאנחנו מתגאים בכך, ובאים בטענות, עכשיו הגישו, במקרה ראיתי ליושב ראש ועדת הבחירות, הגישו, נכון שאיך זה הציבור החרדי לא הציב, לא העמיד אישה בין הנבחרים, אז פסלו את זה, בסדר,
הם לא מצאו,
לא פסלו, אלא מה?
הם לא מצאו
זוהב הייתה מסכימה.
לא, אבל זה אני אומר. כן, בסדר. לא, אבל מה הפירוש? מה זה? זאת אומרת, זה לא סתם חוץ פייסקי. זה עיבוד הבסיס של יהדות. למי באים בטענה? למי? ליהודים. בעצם זה, אני לא מדבר חרדים או לא חרדים, אותו דבר. מי שמאמין, מי ששומר תורה, מי שהולך בקו, ששייכים לאלפיים שנות הגלות, בסדר, תמיד היו מחלוקות. היו תמיד מחלוקות. מה נקרא מחלוקות? אמרנו כבר קודם, כל אחד האמת שלו. אז מי שחשב שהרי בזה וזה הוא האמת, אז הוא דבוק בו. בסדר. ואחר חשב שזאת הדרך הנכונה, אז דבוק בו, מה זה משנה? ואחד היה לו איזה מישהו, בכלל היו בכל מיני מדינות, היום זה הכל יחד, צפוף, אז זה עוד יותר בולט. אבל לא זו הבעיה, מה זה משנה? אבל כולם יש להם אמת אחת, שיש בורא עולם, שהעולם הזה זה עולם חולף, יש עולם נצח, ויש לנו, כפי שאמרנו קודם, יש לנו הבטחות שכמה שיהיה נפלא ויהיה טוב. פתאום אנחנו לא היהודים. אלו מתנחלים שצריכים לשרוף אותם, חמל אצלן, ואלו חרדים שבכלל הם, אני לא יודע מה, ואלו חצי, ואלו זה, ואלו זה. וזה אידיאולוגיה. זה אידיאולוגיה אצל אנשים. מה זאת אומרת? שומעים את המצע או את הדברים שלהם, את התעמולה. ממש נורא בעיון. עכשיו החלק של תורה. כל, בלי תורה, אנחנו יודעים שכתוב בתורה בכל מקום שהוא. בלי תורה אין עם ישראל. אין עם ישראל. חיפשתי מה אני יכול להקריא, אבל זה מצחיק למצוא איזה דבר אחד להקריא. אבל במקרה אתמול הביא לי הבן שלי, אין לי את הספר הזה. לא על תורה, הוא הביא לי לראות דבר אחר, על משיח. אבל זה לא נוגע לענייננו. אז קצת דבדפתי במקום ללמוד. וגם נקרא ללמוד, אבל בכל זאת מצאתי פה שהוא כותב. אז הוא כותב פה ככה, כלל הוא בידינו. זה משנה ברורה. מה זה משנה אם זה כתוב בספר כזה או בזה? לא אותו אחד. כלל הוא בידינו. בלי תורה אי אפשר להיות יהודי. זה מן השמיים גלגלו לי את זה, מעניין. בלי תורה אי אפשר להיות יהודי, זה פשוט. כל הפורק מעליו עול תורה מוציא את עצמו מכלל ישראל. וכגופו של האדם, כך הוא הנפש. גם האדם בגוף שלו, מיטתו לא בא לפתע פתאום. מתחילה הוא מדרגת חולה. אחר כך הוא במדרגת מסוכן, אחר כך הוא מצב גוסס, אבל הוא עדיין נושם. כשהדופק מפסיק, היום זה לא הדופק, היום כבר יש מבחינות יותר, אז אין תקווה. כל זמן שהדופק דופק יש תקווה. אז הוא אומר ככה אותו דבר. בזמנו, הוא מתקיף פה, בזמנו זה היה גם כן, התחילה ההשכלה הזאת, הוא כותב על בתי ספר חילוניים, חופשיים, הוא קורא להם. בעת האחרונה רואים שהתורה מתרופפת יותר ויותר, שוכחים את העיקר, כי לימוד התורה זה לא רק מצווה, הוא חוב שמוטל על כל ואחד, כל אחד ואחד. הרמב"ם אומר אפילו אני, אפילו חולה, אפילו זה, כולם יודעים את ההלכות הללו. חייבים, אדם חייב ללמוד תורה, ללמוד תורה, בלי זה, אין לו נשימה. אין לו נשימה, זה הנשימה שלנו. כי הם חיינו ואורך ימינו, אנחנו אומרים בתפילה כל יום. אנחנו אומרים בברכות התורה, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. התורה זה חיים שלנו. אלא הוא אומר, כמו שחולה, הוא לא מת מיד. גם כשאדם עוזב את התורה הוא לא מת מיד. אבל אליבא דאמת הוא נחשב למת. מצד שני הוא כותב פה, אז הוא כותב, הוא גם דיבר על זה, הוא מביא עוד קטע. הגמרא אומרת, נשים במים כזכיין. נשים במים זוכות לעולם הבא, לתחילת הבריתי. מה פרוש נשים במה זוכות? אנשים לא, שהם צדיקות כאלה, הם קיימות כל כך הרבה מצוות. אתה מדבר שאנשים יהיו יותר מהגברים, זה נראה לך. נראה לי בהרבה הרבה דברים שנשים יותר גדולות מן הגברים. מה זה נשים במים כזכיין? אז התשובה היא, זה לא רק הוא אומר, זה כולם אומרים את הפשט הזה. הגמרא שואלת, איפה החלק של התורה? איפה התורה אצלם? הרי בלי תורה אי אפשר לחיות. אז איפה החלק של התורה? אז הגמרא מביאה שהם מוליכים את הילדים לבית המדרש, שהם מחכים לבעליהם שיחזרו מבית המדרש. אני חושב שזה לא רק שהם מחכים, והם מכינים לו אוכל, וכל הדאגה זה שילמד של פחות הפרעה, פחות זה, פחות זה. זה החלק שלהם בתורה. להפך, תמיד אנחנו אומרים, יש לנו איזו חקירה בזה, שאם הבעל בא לכהן הוא מתבטל כל הזמן. אבל אשתו מקריבה, היא הולכת לעבודה, הולכת לזה, הולכת לזה, אז לא יהיה שכר שתלמוד תורה, והוא בטלן, מגיע לו, אני לא יודע איזה עונש. לא, הוא יכול לשבת ולמוד, ושום דבר, אתה מזבז את הזמן. אז זה השאלה, אנשים יגיד.
זה לחפת השאלה.
מה?
אם הוא לומד, זה לחפת השאלה.
או, זהו, חקרנו את החקירה כזאת, שאולי יהיה לה שכר, שהיא רצתה להתאום לתורה, ובסוף זה לא היה. אולי. על כל פנים, בלי תורה לא שייך בכלל, לא שייך בכלל שעם ישראל יהיה, כפי שהוא אמר בהתחלה, אי אפשר להיות יהודי בלי תורה. ולא הכוונה שצריכים כולם לשבת בכולל, בהחלט שלא. וזה, אין לי שעון היום, ואין פה שום שעון, זה לא זה. צריכים לתמור עוד מעט. טוב, אבל כל הפרשה, פרשת השבוע שלנו, זה כל כך נפלא, שיעקב אבינו אוסף את כל הילדים ואומר להם שיגיד להם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, הנכון שאולי הוא רצה כפי שחזה לגלות עוד יותר, הוא היה אומר לנו פרטים על מה שקורה עכשיו אצלנו אולי, אבל הוא אמר להם, מה הוא אמר להם? הוא אמר לכל אחד את החיים שלו, הוא אמר בתור שבטים, לא רק בתור אנשים שחיים. יעקב אבין למשל אומר יששכר חמור גרם, או יששכר וזבולון, זה הפך להיות ביטוי, ובמשנה יש אפילו שמעון אחי עזריה, נכון, המשנה מזבחים, שעושים שותפות וככה. אז זאת אומרת, הוא כבר מסר שהצאצאים של אלו מתאים שהם יתעסקו בכך וכך, והם יצמחו בלומדי תורה. אבל זה הכל, זה הכל זה תורה. איפה החיבור לתורה? לא שכל אחד לומד. הוא אמר לכל אחד, אתה מתאים לזה, ואתה מתאים לזה, ואתה מתאים לזה. הוא מסר להם, היום אין לנו. הגרא אומר, זה כבר מה שכמה פעמים הזכרנו, הגרא אומר שעיקר תפקידו של הנביא, של הרואה, זה היה תפקידו. הנביא היה, הוא ודאי הוא היה מוכיח, הוא היה אומר כל מיני דברים, ובאו לשאול אותו איפה נעלמו האתונות, גם זה באו לשאול אותו. אבל תפקידו של הרואה היה לומר לבן אדם, מה חלקך בחיים? הלוואי שהיום זה היה. אתה יכול להגיד למישהו, תראה, אתה לא צריך להישאר בכולל, אתה צריך ללכת. למה? מנה שאתה רק מתוח, ואתה אין לך מצב רוח, ואת קשה לך ללמוד. לך תחנך ילדים, לך תדאג לדבר אחר, לך תעשה זה, יש היום כל כך במה לעשות. בחלק הרוחני, וכמובן תקבע לעתים לתורה, כפי שההלכה אומרת, כמה צריך? תוספות ישנים. זה לא, כי זה מבחינת השעות, כמה שעות ללמוד, כמה, ברמב"ם כתוב כאילו 4 שעות ללמוד ואפשר היום לעבוד, אז בזמננו זה לא הולך, זה דבר אחר, אבל זה משהו, זה יעקב אבינו מסר, אבל כשהוא דיבר על יששכר או על זבולון, הרי מה הוא אומר להם? שהוא יהיה על חוף ימים ישכון, מתי? איפה? כולם מתו במצרים, הפסוק הראשון בפרשת שמות, הראשון התחלה, כולם מתו, לא נשאר אף אחד. ומי הוא דיבר? הוא דיבר לדורות שלהם. הוא אומר, אתם, השורש שלכם זה כך וכך. אם אין לנו נביא והיה אומר את זה, זה יוצא מן הכלל. אין לנו נביא שאומר את זה. אז אדם הוא כמה ש... זה, הקדוש ברוך הוא מגלגל כל אנשים לכל מיני מקומות. אתה צריך כמה שיכול ללמוד, כמה שיכול... כל מיני אפשרויות, כמה שיכול זה, אם זה מבחינה נפשית, ואם זה מבחינת הכוחות הנפש שלו, ואם זה מבחינת האפשרויות של פרנסה, ואלף דברים אחרים. אבל להיות קשור לתורה, הוא יודע שיהודי בלי תורה זה כלום. כמה היו באירופה, אני לא הייתי שם אף פעם, אבל בית כנסת, כך מספרים, אתה עושה שם טיולים, בית כנסת של, 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 של נפחים, נכון? ביידיש כזה. זה של שון, של בית כנסת, של נפחים, זה של סנדלרים, שזה היה, היו של בעלי מקצוע, ישבו ולמדו שעות בערב, אחרי הצהריים, נכון, היום הפרנסה יותר קשה מבחינה מסוימת. אבל ידעו שבלי תורה אין יהדות, אין שום דבר. והיום, ההסתכלות על לימוד תורה, בכלל זה לא שייך את זה לאנשים הרחוקים האלה. בכלל זה נראה כאילו זה מין אנשים שהם בארכיאולוגיה מצאו אותם. אלו שלומדים תורה. אבל לי אכפת הדבר הזה, שיש לאנשים השקפת עולם, שהם מסכנים, שהם לא למדו, זה לא כל כך מציק לי, כמו שמציק לי שמרגישים על הגובה שזאת היהדות, ואלו שהם באמת היהודים הממשיכים את המסורת ממשה רבנו, משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע בשביל הזקנים, הרמב"ם כותב רשימה שלמה עד שהגיע לאן? למי הוא מגיע? לרבש. אבל אם הוא היה כותב, הוא גם לא היה כותב, וזה מסרה לנתניהו וזה לליברמן ולזה לזה, מה איפה? למי הוא היה כותב? באמת ככה, למי הוא היה כותב מסור? למי מסור את התורה? זאת התורה לגדולי התורה אלו ואלו במשך כל הדורות עד שהגיע אלינו. פתאום הכל כאילו נמחק, אין שום דבר. היו איזה משכילים, היו איזה סופרים, היה לך את פה ביאליק ופה את הרצל ופה את זה, זה היהדות. והם היו פי אלף יותר טובים שהיום. אין מה לדבר, ברק נמחם למעלה שבת. לא שאני בא ללמד על הזכות, אבל בכלל זה לא מלפני 200 שנה. אני זוכר רק ש... לא אותו בדיוק, אבל זה תל אביב נלחם למען השבת, שלא יהיה כדורגל, מה שיהיה, לא שייסעו בשבת, כלום. היום זה כשחושבים על זה, זה הדבר הזה, השילוב הזה, זה הרי זה הקדוש ברוך הוא מגלגל את הדברים. עדיין זה בחירה של בני אדם, מבחינתנו הוא יגלגל אותנו, זה עיקב את הדמשיכה, ממש כפשוטו, זה הדבר. וזה הדבר המפחיד. לפי דעתי, הקדוש ברוך הוא עושה מידה כנגד מידה כנראה. זה אני לא יודע, אי אפשר אף פעם לדעת. אבל לוקחים את, 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 את היהודים, אני בכוונה קורא זה ליהודים, לא את לומדי התורה, ולא את לוקחים את, את היהודי האמיתי, ומחליטים להעמיד אותו בפינה שהם מבודד יותר ויותר ויותר ויותר. יזרקו לו אולי כמה פירורים, יגידו, יכתבו על האוטובוסים שהלוואי שיש בו את החיה להברך, ושיש היום את הוויכוח הזה. בג"ץ יפסול את זה, לא יפסול את זה. מה נפקא מינה, זה הכל הבל. אבל לאן הגענו? זאת אומרת, זה נורא ביום. אבל כנגד זה הקדוש ברוך הוא, אולי זה מידע כנגד מידע. עם ישראל, מדינת ישראל מבודדת, מבודדת. כמה הצביעו למה? כל העולם הצביע נגד עם ישראל באום. חוץ מזה שני מדינות שהם, זה ועוד איזה שני, ארבע איים, איים שלא יודעת את השמות שלהם. ואמריקה אוהבת אותנו, יש להם חשבון, לא להצביע. מה פירוש שהפכו אותנו מבודדים כאלו? ומבחינת הסיכון שאנחנו נמצאים פה, שנמצאים בו, אנחנו כל הזמן מסביב, קודם כל מלא ארץ חמאס, החמאס היה רק בדרום, עכשיו הם כובשים את הכל, מי שקצת רואה, ממש ככה, הם יפילו את מה שמו שלך? אבו מאזן, הם משתלטים סביבנו, מה הפירוש בזה? מה הקדוש ברוך הוא עושה? אבל זה לא הם מחליטים או מישהו אחר. מה הפירוש הקדוש ברוך הוא עושה? זה מקיף אותנו עוד ועוד, ומסו מהטיפול מפחדים מהנשק הכימי או הכימי שלהם, שזה יכול להתפוצץ פתאום. באמת יכול להיות כל רגע מי יודע מה שיהיה. ואף על פי כן אני חושב שזה לא מפחיד שום דבר. זה לא צריך להפחיד אותנו בכלל. צריך להפחיד אותנו כי הקדוש ברוך הוא יכול להתנהג איתנו במידת הדין, מי יודע מה שיהיה. ודאי שאפשר על זה, אבל לא זה המפחיד, כי יש לנו ברור עולם, יש לנו אבא, אנחנו בנים שלו, ויעשה איתנו מה שהוא חושב שטוב, מה שהוא יעשה זה טוב, לא זה המפחיד. אחרים יגידו לך, מה שתפחד, נחישות, אני שומע את זה כמעט בזמן שנולדתי, אבל לא את המילה הזו, זה חיפשו אותה בעשרה שנים, נתן להם בניחי, איך אומרים? כן, כולנו ניתן להם נחישות וצהל. 2000 שנה החזקנו, ועכשיו זה לא נהיה יותר טוב בכלל. חשבו מי יודע מה יהיה. אבל הקדוש ברוך הוא מגלגל את זה. הוא מגלגל משהו, מה שצריך להפחיד אותנו זה שני דברים. קודם כל מדין שמיים, כפי שאמרנו, מי יודע מה שהקדוש ברוך הוא גוזר, אבל זה עוד איכשהו. הפחד זה לפי דעתי שמה אנחנו גם כן ניפול בתהום הזאת. זה הפחד שאנחנו צריכים להתפלל על זה יום ולילה. שומעים כל מיני דברים. היום הבן שלי אמר לי שהוא בחרה וככה, לא יודע, הוא לא גר בירושלים, לא משנה, פתאום יש שם. הוא אומר, חבר'ה שהיו שלשום במתמידים, אולי לא שלשום, במסמידים מה שנקרא. אמרו, מסמידים לא מתמידים. וככה פתאום עכשיו הם זה, מסתובבים להם עם הכל זה, אייפון וכל מיני דברים. צעירים, צעירונים, באיזה גיל פשוט מסמדים. זה הפחד. הפחד זה איך אנחנו נשאר חיים. לא חיים במלחמה. אם לא חיים בהקדש ברוך הוא לוקח אדם, לוקח, מה לעשות? כל מיני דברים בעולם. אבל מה שהתחלנו, שחיים זה לחיות, שיעקב אבינו הבין מה זה חיים, ועל זה הוא דיבר. הוא אומר לפרעה, אומר לו, זה לא חיים, אתה לא חי. על הדאבוננו, נכון שם זה לפרעה. גם כי יעקב אבינו נפגש עם עשיו, אז הוא אומר לו, אדוני יודע, כי הילדים רכים, יש לי ילדים, אני לא יכול ללכת. הוא אומר, בוא נלך יחד, נהיינו אחים. עשינו עכשיו הסכם, נהיינו אחים, וככה השתחוויתי לי 7 פעמים, נהיה אחים. הוא אומר לו, לא, אדוני יודע, כי הילדים רכים, עד אשר אבוא לאדוני, אבל אנוכי, ואנוכי מראה. ואני התנהלה לאיתי, ואנוכי כתוב, עד אשר רבו אל אדוני סעירה, מתי זה יהיה, אומר רשי, ועלו מושים בארץ ציון לשפוט את הריסה ואת הלשם המלוכה. זאת אומרת, אני הולך לי עד שאני פגש שם, כשהקדוש ברוך הוא בא את הלשם המלוכה. אבל זה אנחנו צריכים להרגיש, שלחיות, להיות חי, מזה צריכים לפחד, שמה אנחנו חלילה נופלים לתהום ולא חיים. זה הפחד הכי גדול. ואנחנו והילדים שלנו, כמה שאפשר צריכים לעשות, יש דברים שאין לנו שום ברירה לעשות. אני כבר איתן שאני אחזור לזה עוד פעם ועוד פעם, כי תמיד אני אומר את זה, אבל אני בטוח שממות בריאת העולם לא היה לקוח כזה עצום לסדרה אחר כמו בדוח שלנו. בטוח לי את זה. לא היה דבר כזה. ככה מה שהיה פזמי הבית והכל, אז אי אפשר לדעת לי. אבל כל הטכנולוגיה הזאת, עם כל הזה שברגע אחד אפשר ליפול לתהום כזאת, זה לא היה דבר כזה. ואני חושב שלא צריכים להגיד, אני אמרתי היום לבן שלי, אל תגיד להם אסור או מותר, תגיד להם, מה אתה רוצה להיות? הוא אומר שכאלו שזה לא נתפס להם, כי הם כבר כל כך שקועים שם. תגיד זה לאלו שכן, שעוד כן נמצאים שם. אם זה מסמיד, אם זה ישיבה קטנה, זה לא משנה איפה, תגיד את זה. המסר שלה צריך להיות, אתה רוצה להיות בהמה? אתה רוצה להיות בהמה? עמה דומה לחמור? אתה רוצה להיות בהמה? זה הבוהמה, מה שנקרא. אני לא יודע מה זה המילה בוהמה, אם זה לקוח מזה או לא. מה זה הבוהמה? איפה צריך לך כבר? אני יודע מה זה בוהמה.
בבהמה.
אבל שיענה לי, מה זה בבהמה? אז זה ממש, לא צריכים להתפעל מזה. אני חושב שאנחנו צריכים להרגיש את ההרגשה הזאת. העבודה שלנו זה להיות בעלי גאווה משהו יותר. גאווה יהודית. גאווה יהודית להרגיש, אנחנו היהודים, אנחנו ממשיכי משה רבינו, ממשיכים את כל הדורות. ואנשים אלו לדאבוננו הם נהיים בהמות. ממש ככה. מה פירוש מצד גאווה? מה פירוש כל החוסר הבושה? להפך, הפגנת הפריצות הזאת שיש, כל ההפקרות הזאת שמגיעה, אני לא יודע לאן. מה זה? מה פירוש? זה לא בהמות? אלא ככה קדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא שוקע בתהום, הוא נופל עם יצר הרע, הוא נופל ונופל ונופל. בפרט ישראל, כמו שהגמרא אומרת, אשריכם ישראל. כולם יודעים את הגמרא הזאת. כשהוא ראה לאן התדרדרו, אז הוא אמר, אשריכם ישראל, שאתם עולים, עולים על זה, מה כשאתם יורדים, יורדים עליהם מטה. שואלים, מה פירוש אשריכם? זאת אומרת, אנחנו זן אחר, זה מה שמסבירים. למשל אפילו, אנחנו אומרים את זה תמיד, שיש צומח ויש דומם. אז יש לחקור, אם צומח, הפירוש הוא חוץ מהשהוא דומם, הוא גם צומח. נכון? או שלא, הוא רק צומח. אם לקחת מן את כוח הצמיחה, אז הוא כלום. אתה כותב שושנה, אז היא נשאר דומם. היא נובלת מיד. באותו דבר יש מדבר גוי, יש יהודי. מה שם הפירוש? זה אותו דבר, אלא שהוא גם יהודי. אפשר ככה להגיד. אז הוא פתאום ראה שכישראל יורדים, אז הם נהיים כלום, אפס נהיים. עד למטה, אז הוא שמח, השייכל ישראל, זאת אומרת, אנחנו זן אחר בכלל. אנחנו לא גוי פלוס. אנחנו משהו אחר. אם אתה לא דבוק, ואם אתה לא מחובר לקדוש ברוך הוא, לפחות שתאמין בו, שתרצה להיות יותר קרוב אליו. כמה שאנחנו רחוקים ביחס לדורות אחרים, מה זה משנה? אנחנו צריכים להתגאות ולהתגאות במה שיש לנו. הניסיונות שיש לנו יותר קשה ממה שעליהם. אליהם ניסיונות של עוני ושל כל מיני מצבים, אבל לא ניסיונות רוחניים כאלו. שאדם יכול לעזוב קצת והוא כבר יהיה מי יודע איפה. הוא לא יהיה שליט במצרים מיד, אבל יהיה עוד קצת, אז יהיה עוד יותר שליט. זה ככה, זאת המציאות. אם הוא כישרוני, יש אנשים שסתם הם לא... מדברים על אנשים שהם יכולים לחיות. יכולים לחיות בסוף הם נהיים בהמות. אנחנו צריכים להרגיש את הרגשה הנפלאה הזאת, אנחנו חיים, וזו הרגשה לגמרי אחרת, שלא עשה לי גוי, ודאי, כי אחרים לא מבינים מה זה, אבל לא עשה לי גוי, כי גוי זה משהו בכלל אחר, וגם היהודים האחים שלנו, המסכנים, צריכים להרגיש שאשרינו שאנחנו לא כמותם, ולהתפלל עליהם כמה הם מסכנים. אדם בא לבית חולים, הוא הולך למחלקה רחמנה לצלן, של המחלקות הגרועות שיש, ועלינו, אז הוא ודאי שהוא צריך לרחם על כולם. יש שם לפעמים קרובים שלו שהוא בא בשביל זה, אבל הוא צריך להודות לקדוש ברוך הוא, ברוך השם שאני בריא, על ביי שתעזור לי, נמשיך הלאה להיות בריא. זו סתירה, זה לא שהוא סתירה. מה זה שייך שהוא מרחם עליו? הוא מודה לשם שהוא בריא. זה אנחנו צריכים להרגיש, ודאי לרחם עליהם שהם הגיעו למצב כזה, ולשמוח שאנחנו להגיד בריאים לגמרי, אבל אנחנו חיים, אנחנו רוצים, אנחנו משתדלים, אנחנו בני המלך, הקדוש ברוך הוא עוזר לנו. יש סיפור ש... אני לא שכתבתי את זה פה, שראיתי את זה באיזה ספר, ששאלו פעם את הרברון מקרלין, שאלו אותו מהו החטא הנורא ביותר שיהודי יכול לחטוא בו. מה עונה רבי הרברון כזה? נגיד עבודה זרה, כל אחד יודע שבדבר היורץ, שפיכות דמים. אז הוא שם את הראש על השולחן, כך כתב שם בספר, שם את הראש על השולחן, וככה דקות ארוכות זה נמשך, והחסידים היו במתח, מה הוא הולך להגיד? בסופו של דבר הוא הרים את הראש, הוא אמר, העבירה הכי גדולה של האדם, החטא הנורא ביותר הוא לשכוח שאני בן מלך. פילי פלאים ממש, איזו תשובה. תשובה מחוכמת, חוץ מהכל. אבל כמה אמת יש בזה. אמר להם, זה הגרוע ביותר. אתה שוכח מי אתה. זה האסון הכי גדול. לא חטא כלפי הקדוש ברוך הוא, זה אתה, לאן תגיע? ובדור של חיים סביבך כל כך הרבה ניסיונות, כל כך הרבה דברים, וניסיונות ביחס אליך, שדוחקים אותך לפינה, ומי אתה ומה אתה, אתה אפס. הדבר הכי נורא זה לא להרגיש שאני בן מלך, אני ביחס לאחים, מה הם ביחס אליי? שום דבר, מסכנים, עלובים, אבל ככה זה, יש כאלו שנולדו, ויש כאלו שעזבו את הדרך, ויש כאלו שעוד יותר יידרדרו, שאין להם אנושיות בכלל. אפילו צעירים, אתה רואה איך מתנהגים כשבאים למקום ציבורי או מה. זה, גויים מתנהגים יותר טוב. לא בתור קטרוג, אבל שייכם ישראל, כמו שאמרנו.
שמעבדים את זה. מוסר השם בני אל תמאס. מוסר השם בני. אז אל תמאס את
זה. נכון. להרגיש את הדבר הזה. ויש פעם אמרנו את זה לפני שנים, אני חושב. אני לא זוכר מי זה, שהנתיבות, אני חושב, חוות דעת, אצלנו היום הוא חוות דעת, מה שאנחנו לומדים. הנתיבות, יש לו פירוש על בסיפורי רבא ברבר חנה, נדמה לי שזה אומר, יש שם זה סיפור, אני לא זוכר בדיוק, אבל יש שם את הסיפור שבאו לאיזה אי, לאונייה הגיעה, ספינה הגיעה לאיזה אי, והם התיישבו שם על האי וככה, ו... לא חשבו שישב בתמיד, אבל תחנה כזאת, ואז הדליקו, רצו לבשל, רצו להתחמם, בדיוק בתום האי התחיל להתנונע, והפך אותם, בסוף זה היה דג בסך הכל. ככה בערך מסופר בגמרה. הם חשבו שזה איזה אי, אבל זה הדג, שהוסף למעלה. אז כנראה שערף לו האש, אז הוא רצה להתחמם במים. זהו. אז הוא, בעצם זה... אני חושב שהוא ככה מספר, מסביר את המשל, שיש מצב, יכול להיות מצב, ואצלנו זה המצב, חיים וככה וככה, ולא יודעים שאנחנו שורפים את עצמנו, אנחנו, מבחינה ביטחונית זה ודאי ככה, אנחנו על חבית אבק שריפה, קצת, כמה טילים, או אני כבר לא מדבר על איראן עם הנשק שלה עם הכל, כלום, ואז פתאום הכל יהיה בסדר. כולם יהיו בתיבה, אז יש בורצה אמר למויס ישראל ב... בשמון. זה שאת... רמר שפירה, זה שהוא עלה בדעתו הרעיון של הדף היומי, אז הוא שאל שאלה טובה, זה בלי קשר לדף, הוא שאל טוב, הוא שאל, כתוב בימות המשיח וגר זאב עם כבש. גר זאב עם כבש. המשל, לא משל, דיברנו על זה במחלוקת ראשונים, רייבה, רמב״ם, אם יש שינוי בטבע או לא. אבל הוא אמר, מה זה כל כך מיוחד שיהיה בימות המשיח? בטבע גם כן היו כל החיות ביחד. אז כבר היה פעם דבר כזה, מה יש להתפעל. אז הוא אמר, כשיש מבול בחוץ, זה לא חוכמה שכולם ביחד. רק כשיש כל הממצאים, ואז יחד, אז זה משהו. זה בדיוק. אתה יודע, כשקורה משהו, רחמנא ליצלן, שלא יהיה... אבל כשיש איזה פתאום איזה מצב, אז כולם נהיים אחים, וכולם אחדות, וכולם... אני עושים לך ממשלת אחדות, והכל באמת מרגישים יותר אחדות, אחדות. פתאום ככה נהיים איזה... אבל כשמצב הם מרגישים, אז איפה? זורקים אותך, אני לא יודע לה... אבל המצב הזה, זה מצב נוראי. אנחנו צריכים להרגיש טוב, במצד שני לדעת ולצפות, קודם כל כמה, איזה דרגה יגיעו בימות המשיח, איך הרמב״ם מתאר את זה. מה יהיה בימות המשיח? איך שכולם יהיו רק דבוקים בתורה, במובן הרחב הרחב של התורה, כל החוכמה, הגויים יטפלו בעם ישראל, ירגישו זכות לשמש אותם ולתת להם והכל, הם יהיו העיקרים, הם יהיו הרועים, פסוקים מפורשים, אבל למה מדבר על זה ככה? וגם הרש"י הראשון, או לא הראשון השני, לא יודע, בשיר השירים, שאומר, שקני מנשיקות פיו, ושם שואלים דווקא פה שזה... זה, כל השיר השירים זה, זה שיר שאנחנו בגלות, לא, לא מחוברים לקדוש ברוך הוא. שיר השיר, אמנם זה שלמה המלך כתב, אבל כל זה געגועים לקדוש ברוך הוא. אבל עם ישראל בקש שישקני מנשיקות פיו כי טובים דודיך מיין וכו' וכו' וכו'. אז רש"י מסביר שמה זה מנשיקות פיו. יש נשיקות כמו אצל חכמים ספרדים, גם אני כבר עושה את זה, נותן נשיקה ביד. עכשיו היינו מר ואמר, נותן נשיקה ביד ככה וכו'. אבל יש כאלו שנותן נשיקה ללחי, זה גם כן. אבל חתם וקלה כותב רש"י, זה פה אל פה. אז אנחנו מבקשים שכן משיקות פיו. איזה ציפייה ואיזה געגועים מה שמבקשים את הקדוש ברוך הוא, לא פחות מזה, לא מבטרים, וזה יהיה ככה, ברור שזה יהיה. מי יזכה ליותר ומי יזכה לפחות, זה תלוי בבחירה שלנו עכשיו, זה ברור, אבל ברור שזה יהיה, ורק לזה אנחנו צריכים לצפות, ואנחנו, שלא ניפול, שלא ניפול לתהום הזאת, שלא נהפך להיות בהמות, לא אנו ולא צאצאינו וכל משפחותינו וכל הסובב אותנו, וכמה שיותר אפשר להשפיע ולהשפיע, לקרב ולקרב, ודאי. אבל לחשוש רק שמה אנחנו ניפול מהדבר הזה, ולהיות בטוחים שהדבר הזה יקרה. בעזרת השם ברור שזה יקרה. והעבודה שלנו, כפי שאמרנו, לחיות, לחיות במובן האמיתי, ולהרגיש שאנחנו ממשיכים, אנחנו הממשיכים, אנחנו היהודים האמיתיים. וזה לא משנה מה אומרים ומה שמדברים עלינו, צריכים להרגיש את זה, הרגשה פנימית, עמוקה, ואני חושב שזה קל מאוד להרגיש את זה. אני לא מבין איך אנשים לא מרגישים את זה. ומה שהתחלתי ואמרתי, מה זה נוגע לכאורה, כי הרב רחמים דיבר איתי בדרך, סיפר לי, אני חושב שניסיונות שיש לנו, לסתום לנו את המוח, הרי נוכל לדברים כל כך פשוטים, לא אמרנו שום דבר, דברים כל כך פשוטים, אבל כדי לסתום לנו את המוח, מגלגל הקדוש ברוך הוא, מי שבתוך הוא עושה את זה, אבל גם מי שבחוץ, הקדוש ברוך הוא מגלגל שאתה רק תשמע ותראה שיש פה מריבות ופה מחלוקת ופה קרוזים ופה זה ופה זה, אתה שוכח בכלל מה שקורה סביב סביב, אתה לא רואה את הגדול, אתה רואה רק את הדברים הטיפשיים הקטנים, שאנשים שהם לא בהמות, אז הם שלושת ורבע, וגם כן שסובבים כל מיני ועושים מושים, משכיח לנו את העיקר. מי שלא יודע, אשרה וטוב לו, מי שיודע, מבין אולי מה אני אומר. אני רק יודע קצת, כי שמעתי בדרך, אולי אם הרב רחמים ייקח אותי גם חזור, יספר לי עוד קצת. וגם הוא לא יודע כלום, תדעו לכם. זאת המסקנה שלנו, שצריכים לחכות למשיח, וכיוון שהניסיונות אתם כל כך גדולים, אז בלי ספק שהקדוש ברוך הוא לא יחכה הרבה זמן, כי הוא אוהב את עם ישראל, וכואב לו עליהם, כואב לו על כל אחד שנופל. אז מכל השנים, כך כותב החפץ חיים, שהקדוש ברוך הוא לא מביא את הגאולה, כי הוא רוצה שיבואו עוד, שיתקרבו לפני זה. אז שיבואו עוד בעלי תשובה, עוד בעלי תשובה. נכון שיש גם כאלה, בטח יש גם כאלה. ויש כאלה שרואים, הגיעו לתהום ומרגישים שזה כבר, זה כבר לא בהמה גם כן, אז הם מנסים איכשהו לצאת מזה. אני חושב שזה השורש שמשפיע על אנשים, שרוצים להתקרב. הנשמה היהודית בכל זאת זועקת. היא זועקת. אבל בסך הכל, כיוון שמצב כזה, בניסיונות כל כך קשים, אז הקדוש ברוך הוא יגיד, די, אין סיבה להמשיך את זה. אין סיבה, גמרנו. ובעזרת השם, אני משוכנע שבקרוב יבוא משיח. לא יודע מתי, אבל הוא יבוא בקרוב, והלוואי שזה יהיה בימינו. אני אומר את זה לעצמי, שנזכה, כל אחד מאיתנו, שנזכה ונחיה ונראה. בעזרת השם. ראיתי שבנוסח, אני מתפלא הרבה בנוסח ספרדי, לא כתוב שם לאמות המשיח. יהיה רצוף הנרא שנזכה ונראה 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 שטוב הברכה לשני אמות המשיח וחיי העולם הבא. ראיתי שזה בספרדים לא כתוב לאמות המשיח. יד קופצים לעולם הבא, זה מעניין. נכון? לא זה, לא מזכירים את הבקשה, כאילו, את החלק הזה. מה? נכון, גם אומרים גם זה בנוסח השאלה, אז גם אומרים אמות המשיח הוא לחיי העולם הבא, ודאי. אבל יש איזה שלב שרוצים לזכות שיהיה לנו קל יותר להתרומם, להתקדם, ככה הכל הולך כל כך קשה, בין אם זה בלימוד, לא מבינים. עכשיו אם נתחיל להמשיך לדבר שיש לדעבוננו גם בציבור שלנו, זה אני קצת שמעתי, אבל לא לדבר את זה עכשיו, זה שעתיים ייקח. שמעתי מרב שלוים יושב על ידי שהוא משהו נהדר, הוא צדיק יסוד עולם ומחנך נפלא, כמה כואב לו הלב, כמה יש בחורים, וזה כבר בחורים טובים, בחורים טובים, רק שלא יודעים, הבלבול של ההשקפה אצלנו זה גם כן כל כך נורא, כל כך נורא. זה גם סתרה אחת. כזה בלבול, מי שרוצה למצוא את האמת כל כך קשה. שיש בחורים שמרגישים של מה צריך ללמוד גמרא. האמת היא שזה נובע מזה, כי זה באמת קשה. מי שלא עמל בתורה, זה לא הולך. אבל הרבה יותר קל כאילו להתעסק בדברים אחרים. אז הוא ענה להם אחרת ממה שאני חושב. מה שהוא קצת סיפר לי, אני הייתי אומר לבחור שאומר את זה, אומר לו, תשמע לי, אתה כנראה נולדת על החלק הזה של התורה, הרי יש כל מיני חלקים בתורה, אתה תמסור את עצמך עכשיו, לא כמו יעקב אבינו אמר, מעט ברעים היו ימי שני חיי, עשינו חשבון שהוא למד רצוף 64 שנה רצוף, מבין 13 והגדלו הנערים עד שהוא יצא מן הבית בין 63 ו-50 שנה, ועוד 14 שהוא הלך לישיבה לשם העבר, והוא עוד אומר, מעט וראים הם יש לך. משהו לא יאומן, 64 שנה. לא נגיד לו, תלמד, תלמד 3 שנים בלבד. קח את הספר הזה והזה, ותלמד בעיון בעיון ותגיד פשט, תכתוב עליו משהו, תכתוב ספר, תגיד פשט. אבל אל תתפוס פה מילה ושם מילה ותגיד, מרה לא צריך. מה כן צריך? אתה עושה את מה שאתה חושב שאתה צריך? אתה לא עושה שום דבר. ככה צריכים לענות את פשוט התלמוד. תיקח, תתמסר רק לחלק הזה. אני מוכן לקחת זה לחיותי, שלא ילמד משהו, לא. אבל שיתמסר בעמל.
אני חושב שגם את זה הוא לא יעשה, אבל.
מה?
אני יודע שגם את זה הוא לא יעשה בסוף.
גם זהו, אז מה מתווכח שזה יותר, שהנשמה שלו נמשכת, נמשכת לתהום הנשמה שלו. לאן היא נמשכת? אז זה בושה להגיד את זה, נכון. אני בגיל שלי יכול להגיד את זה. לפחד שאני אומר את זה, כי אני שאני יודע שזה לא מדובר אליהם. אבל אם היה לנו אומץ, זה מה שהיה צריך להגיד. מה אתה מדבר? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה להיות? מה אתה רוצה? מבחינת יהודים, מה אתה רוצה להיות? אתה רוצה להיות עשיר? בסדר, תהיה עשיר. תלך לעבוד, תעשה זה. אבל מה אתה רוצה מבחינת יהודי? יש תורה, יש שאיפה להגיע לדרגות. הקטע שרבי יונה כותב בשערי תשובה. אנחנו נבראנו. הוא אומר, אם אדם לא עיקר עסקו, המלון, אני לא זוכר את הלשון, הוא לא מתעסק בזה, למה לא חיים? של מה הוא בא לעולם? הוא כותב שהמצוות עשה, הוא כותב, המעלות שנבראנו בשבילם ניתנו לנו במצוות עשה. אין לך רבי יונה. יש פה שערי תשובה. איפה זה? הנה, אתה רואה? הרב אורן שעזב את החתונה ובא לפה כי הוא מבין שהוא צריך לשמוע. אז זה זה שאני. אני חושב שהוא לא צריך לבוא אפילו. זה קיים. אז הוא פה כתוב בשער השלישי. זה שלך? בשער התשובה? אז יש פה, כן, שוב, אז יש פה קדין תחת זה. ודע כי המעלות העליונות נמסרו במצוות עשה. מעלת הבחירה ובחרת בחיים. במצוות עשה, אדם חושב, זה פה אמרנו קודם, חיים, מה זה חיים? תמיד אדם רוצה לבחור בחיים. תשב פעם, תחשוב, אני רוצה לחיות או לא רוצה לחיות? מעלות תלמוד תורה, זה גם זה לא מצוות עשה. ראינו מה שחפץ חיים אומר. מעלות לכת בדרכי השם, הלכת בדרכיו. להגיד את זה קל מאוד, אבל כמה זה קשה למה הוא רחום, הפתה רחום, מה הוא ענף, הפתה ענף, מה הוא זה, מה הוא בטר, מה הוא סובל. קדוש ברוך הוא סובל. ומה הוא סובל, הוא באמת מצטער, ואף על פי כן, כל החסד שלו. אחר כך, מעלות התבונן בגדולת השם, להתבונן מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הוא מעלות זיכרון חסדה והתבונן בהם. הכל מצוות עשה, הוא מביא פסוקים, אני דולק את הפסוקים. לזכור את חסדי השם, כל אחד באופן פרטי גם. קדוש ברוך הוא זיכה אותי, שמעתי אתמול איזה סיפור שאחד ראה בעין אחת, הוא החליט שהוא יתפלל לקדוש ברוך הוא, ואמרו לו תפילה. אז הוא הלך להתפלל, הוא ואשתו ככה, פתאום הם אמרו, רגע, מה התפלל על העין האחד? קודם כל, על העין שישנה לא צריכים להודות, רק נבקש על העין הזאת. התחיל לחשוב, רגע, והידיים, והרגליים, והתחתנו, יש לנו ילדים, יש לנו משפחה, ויש לנו בית, הכל כל כך נפלא. אחרי כל זה נגיד לקדוש ברוך הוא, אבל תן לנו גם עוד עין, תוותר שיהיה גם זה. לזכור חסדה והתבונן בהם, מצוות עשה מן התורה. וזכרת את כל הדרך, וידעת עם לבביך, וכולי וכולי, פסוקים, מצוות עשה דאורייתא. וגם לבקש, ולהודות לשם. ומעלות הקדושה, ייתן קדושים, מעלות העבודה, אותו תעבוד, מעלות היראה, מעלות האהבה, מעלות הדבקות. רואים ברמה, הרמה מסביר כל דבר מה זה. מה זה דבקות בשם, מה זה יראת שמיים. מעירת הרוממות, מה זה זה? והוא כותב לכל אחת מהן כמה מדרגות. הספר הזה זה רק על מדרגה אחת. אין לנו את הספרים, הוא כתב אולי, לא יודעים. על תשובה, יש דרגות, 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 דרגות. והוא כותב בסוף, ומה תקוות הנברא אם לא ישים עמל נפשו ועיקר עסקו בדברים שנברא בעבורה? בשביל זה נבראת בעבור המעלות האלה נברא האדם. אז מה אם אתה לא עיקר העמד שלך מבחינת השאיפה? לפחות עיקר העמד זה לפעמים אדם עסוק מאוד, הוא עובד הרבה שעות בחנות ומה, גם כן יכול מפעם לפעם לחשוב, אבל מה השאיפה שלו? אז אם בחור יושב ועוד אומר, זה לא בשביל, יש לי נשמה גבוהה, היא נמשכת לרוממות ולמחשבה ולאמונה, אני יכול להציל את זה טוב, אל תחשוב שיותר טוב הבחור הזה גם כן. אבל אני יודע את האמת, על עצמי גם כן. בוא זאת עוד מענה אותו, תגיד לו, מה אתה, מכל הדברים האלו, מעניין אותך משהו בכלל? מעניין אותך קדושה, עירה, עבודת השם, הלכת בדרך כלל, התבנונות, מה? מה אתה סתם זה? אין לך חשק לשם ללמוד, כי זה קשה וזה הכל. הביבול הזה ולחוסר הידיעה שכמה זה נפלא וכמה זה תענוג. ראיתי קטע שהפיס את זה רוני תמיר, וזה הלכנו כמה שעוד, אני לא יודעת בדיוק מה זה אפילו החוברת, אבל הוא הביא לי את החוברת, וכתוב שם בהתחלה קטע שמישהו מספר שרב ישראל מסלנט, זה כבר לפני כמה, 50 שנה, לא יודע כמה, שהוא אמר, אז כנראה התחילו המשכילים, משכילים בני ישיבה, גם ולוז'ין היו הרי כל מיני כאלה שזה, התחילו להימשך לחוכמה החיצונית, כותב שם. חוכמה החיצונית, מחשב הזה לא דווקא חוכמה חיצונית, אבל תראו איזה ספרים, לחוכמה הזאת. אז הוא כותב ככה, מה גורם שנמשכים לחוכמה החיצונית? מרגישים סיפוק, לא מדבר על בהמות, הוא מדבר באמת הרגישו סיפוק. היום זה לא מעניין אנשים בכלל שום דבר. הכל משתו וזהו. אבל אז הוא אומר, למה נמשכים? אז הוא אומר ככה, כי יש הרבה, הוא אומר, חלילה, יש הרבה שלומדי תורה באמת, אבל יש הרבה שלומדים, הלוואי שאנחנו היינו לפחות זה, אומרים, יודעים כל תוספות, ואם תאמר ויש לומר, ואם תאמר ויש לומר, וכך כתוב שם, ויודעים כל דבר וזה וזה, אבל הם לא מרגישים את מתיקות התורה, את הקושייה, מה כתוב כאן, כמה זה מתוק, וכמה התשובה היא מתוקה. אני לא שייך להגיד את זה, כי הוא הרגיש את זה, אז הוא כותב את זה. הם לומדים, אם תאמר ותאמר, ויודעים, מבינים, את המתיקות, את הנשמה שבזה הם לא מרגישים. למה? כי זה בעומק. ולעומת זאת הוא אומר, החוכמה החיצונית, אין שם הרבה. מה שיש שם קצת מתיקות, או קצת זה בשכבה למעלה, זה הקרב למעלה. אז ודאי שזה קל יותר, שם הם מרגישים את המתיקות, ופה לא. פה זה בלי עמל לא תרגיש כלום. שם אתה תופס מלמעלה, אתה מיד מרגיש, איזו חוכמה, משהו. וזה היה את זה למשכילים, וכתבו ספרות, אז תמיד תחת לשולחנות, ותחת זה חשבו מי יודע, זה החבר'ה שהתקלקלו, ששמרו מצוות, אבל התקלקלו, וככה. היום מלגלגים על כל הדברים האלו, כל אחד יודע לכתוב, כל אחד וכל אחד יודע לדבר, לנאום מי יודע מה, יכול להיות אפס באפסים, יש לו פה גדול, טוב, גם למדה לדבר, בטח. אבל מדברים, וכותבים מאמרים, ואיזו שפה יפה, באמת, להתרגש. מי שלא רגיל לשפה, מתרגש מהדברים. אבל מה זה? זה שום דבר, חיצוניות. העמל והמתיקות של התורה, מי שלא מרגיש שזה מסכן. גם מבין אלו שזה, אבל מה לעשות? יש אנשים שלא זוכים. אז מי שאין לו ראש, מה אפשר לעשות? אבל אנשים שבאידיאולוגיה אומרים, מה הטעם ללמוד את זה? מה זה חשוב? זהו, טוב, השם יעזור, גם את זה צריכים להתפלל. אז השאינו גם בחלק כזה, שבמי שעמל, במי שעובד, את הילדים שלו שולח, את הבדים, את הבנות, והם גדלים, מקבלים שמחת חיים אמיתית, ומרגישים חיים, ושואפים לחיות הלאה, ולהקים בתים של חיים. זה בעצם הכל. רק מה משיח יבוא עוד מעט, אז זה כבר, לא יודע, השאיפות האלו יספיקו. בעודם נערים כבר יבוא משיח, בטח שטוב. שם יזכה אותנו במהרה בימינו לשפע של סייעתא דשמיא, אבל אנחנו צריכים לשמור על עצמנו, זה העיקר, לחיות ולחיות ולחיות. טוב, באתי יותר מדי, יודעת אם סולחים לי. מי שיושב על יד הדלת יכול היה ללכת, מי שפה תקוע גם אם הוא רצה ללכת, רק צביקה שהיה מוכרח ללכת, הוא כבר אמר בהתחלה. שיהיה לכם שפע של ברכה בבית, תחיו ושמחים, העיקר זה להיות שמח. המצווה להיות שמח זה אין מצווה להיות שמח, לא קשור בשום מקום צריכים להיות שמח, צריכים לעבוד את השם בשמחה, בסדר, תחת אשר לא עבדת את השם בשמחה, המצווה לא שמח, הוא סתם עלוב מסכן, זה כמו שחד שחסר לו עין אחת לפחות, הוא לא שמח, מה זה, איך אתה לא שמח? אני תמיד אומר, אני חושב זה אמת כל כך נכונה, כתוב ברמב״ם שאחד משלושה עשר עיקרים, כתוב ברמב״ם, אחד משלושה עיקרים, אדם צריך להאמין שיבוא משיח, וצריך לצפות שהוא יבוא. מה זה שייך לאמונה? לצפות שיבוא, זה מצווה לצפות. מה זה נוגע? אם הוא מאמין ולא מצפה, אז הוא עובר על 13 עיקר, אחד משלושה עשר עיקרים, ורמב״ם אומר שאם אחד לא מאמין באחד משלושה עשר עיקרים, אז הוא מי יודע מה. אם הוא מאמין בכולם, אפילו הוא מחלל שבת, אבל יהודי, הוא נכשל, הוא זה וזה, אפילו אם הוא מחלל במזיד, 13 עיקרים זה הבסיס שלה, מה שייך לצפות. אז אני אמרתי, בעובדה שהייתה גם איתי, שקורה שמישהו פתאום תוקף אותו איזה משהו, נבלים מאוד, בין אם זה אמיתי או בין אם זה לא, אבל לא יודעים מה הסוף, או יכול להיות שהוא הולך עוד כמה דקות מהעולם, אבל נבלים מאוד, אז מי שקשור אליו, מי שאוהב אותו, אז קודם כל רצים להזמין אמבולנס כמובן, ועומדים למטה מחכים לאמבולנס. עובדה שהייתה, מה פרוץ מחכים למטה? מה? כי כשהוא יבוא אז יגידו לרופא, תרוץ, 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 אולי תציל אותו. מה פרוץ? אז מי שלא עושה את זה, אז אחד מן השתיים, או שהוא לא מאמין ברופא, או שאני לא יודע מה הוא לא מאמין, לא יכול להיות שהוא יודע את התמונה בשלמות. אדם שלא מצפה למשיח, זאת אומרת שחסר לו העיקר, לא שהוא מאמין ולא מצפה, איך זה יכול להיות שהוא מאמין ולא מצפה? אם הוא יודע מה זה משיח, הוא יודע כמה זה נפלא, הוא יודע כמה אנחנו סובלים בלי זה, כי חסר לנו מההתחלה ועד הסוף, קשה לנו לומר ברכה אחת, קשה לנו להתפלל בכוונה, קשה לנו להבין בלימוד, קשה לנו, הכל הכל חסר לנו, וחסר לנו מי ששואף, חסר לו הכל. אז איך יכול להיות שהוא לא יצפה שהוא יבוא כל רגע? אם הוא לא מצפה זה משהו לא מאמין, זה היינו אח. אני חושב שזה פשט נכון. אז צריכים לצפות למשיח. אז זה לא כך פשוט, בטח.
מה יעקב תכנן לגלות שבסוף לא?
מה הוא תכנן? לא יודע, אם הוא אומר שנת תו שני גימל, אז כל אלו שהוא חי לפנינו כל כך הרבה שנים, היו כבר מזמן לנית. לא יודע מה היה, הוא לא רוצה לגלות מתי זה יהיה.
מתי? את התאריך?
לא, אני לא יודע את התאריך, אני לא יודע.
והיה לי חושב את זה. זה עולם הבא, אז מה יהיה בעולם הבא?
איך זה ילך לקראת הסוף או את התאריך?
אולי גם זה הניסיונות, הדברים, אם יודעים את הניסיונות כי אמרו לך, אז יותר קל, למרות שלנו גם אמרו מה שהביא כיותה למשך, אז זה קצת יותר קל. אמרנו פעם שבנות, מי זה היה שם? בלק, בלעם בעצם, הוא הסית את עם ישראל, הוא אמר להם עצה, איך הקדוש ברוך הוא יכעס על עם ישראל, כללה שלי לא טועים, אני לא יכול לקלל, אבל תגרמו להם, תשלחו את בנות מדיין ואז יחטאו. ואז באמת קרה והייתה מגיפה נוראה וכך וכך. אז אם הקדוש ברוך הוא היה מגלה לכל החבר'ה האלה החוטאים, אמרנו, תדע מה קורה שם למעלה על ההר, שם יש אחד בלעם, והוא רשע מרושע והוא נתן את העצה כדי שיהיה פה מגיפה, אז מישהו היה בכלל חוטא? כל העניין הוא שלא ידעו, חשבו מתגלגל ככה, העולם מתגלגל, אז חטוב. אם היו מגלים לנו מה יהיה וכמה זה, אז היה לנו הרבה יותר קל לעמוד בניסיונות. כנראה שגם את זה הוא לא רצה שנדע. אם היה אומר, תדעו לכם, הניסיון שלי או את המשיח יהיה אינטרנט, או אני לא יודע איך קוראים לזה, לא, אינטרנט לא קשר, נאמר, בסדר, נגיד, או כל התרומה הזאת והכל. אז כמה אנשים, כל מי שקצת מאמין, היה זורק את זה, יסורף את זה, יעושה מדורה וירוק את צווים. עמדתי בניסיון. אבל כיוון שזה לא, אז... אבל אני לא יודע. אמנם קוראים לי יעקב, אז כך שזה יהיה המשך של עצמי, אבל... לי זה לא גילו את זה.